טוב, שלום, כאן פבלו,
עופר,
ונמצא איתנו נחמן אינבר, שלום נחמן,
שלום.
והיום אנחנו נדבר על נשוויל של רוברט אלטמן. התקדמנו שנתיים בהיסטוריה של הקולנוע, אנחנו עדיין באמריקה, אבל עברנו מ-1973 ל-1975. אלטמן זה אחד הבמאים האהובים עליך, אתה מעביר קורס שלם באוניברסיטה על רוברט אלטמן.
כן, אני מודה באשמה, אני בדרך כלל לא מכניס נימות אישיות לתוך התוכנית הזאת, אבל כן, אלטמן הוא הבמאי האמריקאי האהוב עליי ביותר, ואולי בכלל הבמאי האהוב עליי ביותר. אני, אחד הדברים שכל כך אהובים עליי בו, זה שאתה לא יכול להגדיר אותו בתחום הצר של בימוי אומנותי, משום שהוא גם זוכה להצלחות קופתיות, לעתים אפילו מסחררות, כמו במקרה של מש. ומן הצד השני הוא אחד הבמאים ששומרים על רמה קולנועית הגבוהה ביותר שאני מכיר.
אבל למה? למה אתה אוהב אותו? מה,
אני...
מה, מה, אתה יכול לדעת מה מחבר אותך רגשית אליו?
כן, אני אוהב את הגישה שלו, אני אוהב את העולם שלו, אני אוהב את התפיסה שלו. קודם כל הוא יוצר שמתחבר עם תפיסות קולנועיות שגם אני מתחבר איתן. זאת אומרת, הוא חושב שהקולנוע הוא מבט אל המציאות, הוא חושב שזה העולם, זה המציאות מינוס הקיר הרביעי, כפי שהוא הדגיש את זה. זאת אומרת שהקולנוע חודר את הקיר הרביעי ולכן נמצא בתוך המציאות. הרעיון שבסרטים שלו הוא יוצר הקשרים מאוד מאוד מרתקים בין עולם של פיקציה, עולם של בדיה, עולם שהוא בונה אותו בתסריט, יחד עם התייחסויות מאוד מאוד מרתקות ולדעתי מקוריות אל המציאות, כמו למשל בסרט נשוויל, שלתוך הסרט נכנסים אליוט גולד וג'ולי קריסטי בתפקיד עצמם, והרעיון שהמציאות חודרת לסרט בממדים מאוד מאוד מעניינים. ואני אוהב אותו גם משום שהוא כל כך חברתי. זאת אומרת שהוא עוסק בנושאים שמעסיקים את החברה, את התרבות, שהם מה שאפשר לכנות הנושאים הכי חשובים, הכי מעניינים. הוא לא בורח מהתמודדות עם נושאים. אני אוהב אותו גם משום שיש לו נימה ביקורתית מאוד, הוא מאוד ביקורתי. אני אוהב את הכלים שלו. הכלים שלו הם אירוניה, לפעמים ציניות וסרקזם. יש לו מימד של סאטירה, זאת אומרת, בגדול, כל האישיות הקולנועית שלו מדברת אליי.
יש עוד משהו שהוא, אמרת שהוא בגישה הקולנועית הוא מתחבר לאיזושהי גישה שאתה מתחבר אליה, ובעצם נראה לי, אולי אופר יתקין אותי, אבל הוא אמר משהו כמו רנואר לימד אותנו את חוקי
הוא
המשחק.
הוא עשה את זה יותר טוב, הוא אמר חוקי המשחק לימד אותי את חוקי המשחק.
כן. ורנואר זה במאי שלא דיברנו עליו,
נכון.
ואני קצת פתאום מופתע ש...
אז בוא נחזור אליו, בוא נתקן את זה. חוקי המשחק הלא מופיע באופן ישיר בסרט שלו פארק גוספורד, כן. זאת אומרת, ברור לחלוטין שהוא תלמיד של רנואר. הדימוי של הקיר הרביעי נובע מרנואר. אבל אנחנו לא עוסקים כרגע במקורות השראתו, כי יש לו גם מקורות אחרים. אנחנו מדברים בסך הכל על האישיות שלו, והרעיון של סרטי האנסמבל המורכבים האלה, זאת אומרת, אני חיכו את הגישה שלו כל כך הרבה, אבל איש לא עושה את זה כל כך טוב כמוהו.
מה שונה בגישה שלו למען... אנשים אחרים, לדעתך?
אני חושב שהמעורבות הטוטלית שלו בכל התהליכים הקולנועיים. תראה, כשאתה מדבר על שימוש במבע הקולנועי, אתה בדרך כלל מעריך יותר אנשים שמשתמשים במבע הקולנועי בצורה ייחודית להם. שיש להם את הסגנון שלהם, שיש להם את הטכניקות שמאפיינות אותם. אז כשאתה מסתכל על רוברט אלטמן, אין כמעט תחום בקולנוע שהוא לא ניסה לעשות אותו טיפ-טיפה אחרת. נתחיל עם הדבר הבולט ביותר מבחינת הצופים, סגנון המשחק שלו. יש הבדל מהותי בין סגנון המשחק אצלו, לבין סגנון המשחק של כל הבמאים הריאליסטיים. כולם מדברים על אימפרוביזציה, על לעבוד לעבוד על פי התנאים של השטח, לא לתת תחושה שהדברים תוכננו מראש, אבל אצלו זה עובד הכי טוב. זאת אומרת, אתה רואה שהיכולת שלו לתפוס את השחקן ברגע הנכון, היא כמעט אינטואיטיבית, והוא יודע לעשות את זה יותר טוב מאחרים. לכן התחושה שאתה רואה קטע שהוא כאילו יצא שלם, כמו שהוא מתוך המציאות, הוא חזק ביותר. כשאתה חושב על השימוש שלו בסאונד, כולם משתמשים בסאונד בצורה כזאת או אחרת, אבל רק הוא מעלה את הרעיון של לעבוד עם האוברלפינג דיאלוג ולהפוך אותו לדבר כל כך מרכזי. זאת אומרת, במציאות, עוד רגע זה יקרה גם בינינו, אתם תיכנסו לתוך דבריי, אני אכנס לתוך דבריכם, אחד מדבר על השני, או כמו כל תוכניות האירוח בטלוויזיה, ופתאום אצל אלטמן זה הופך להיות לנושא אומנותי. תיקח את תנועת המצלמה, תיקח את השוטים שלו. כמעט בכל דבר הוא עושה את זה טיפ-טיפה אחרת מאחרים, ולכן הוא מקורי, ולכן שווה לדבר עליו.
אפשר להגיד למשל שהאוברלאפינג הוא סוג של סימן, או מעודד את התחושה שאנחנו, שלא רק הדיבור בינינו חופף, אלא באמת הנשמות, או המגע בינינו, אנחנו משפיעים אחד על השני.
בוודאי, מכאן ואילך, בוודאי, מכאן ואילך, הכל נתון לאינטרפרטציות, והאינטרפרטציות הן שלנו. אבל אני חושב שהכל מתחיל מאיזשהו רצון של אלטמן, לקרוע את הסף הזה, את הווילון הזה, את המסך הזה שמפריד בינינו ובין המציאות הפיקטיבית.
מה שאני מרגיש שאני צופה בסרט של אלטמן, ובכך, בעיקר בנשוויל, זה תחושה של סכנה, של מישהו שמסתכן כל הזמן. שאני רואה את הסרט ואני לא, לא, אני מרגיש שהבמאי מסתכן, שהשחקנים מסתכנים, שיש, או קשה לתאר את זה בצורה, אבל שאתה לא יודע מה הולך להיות, שהכל יכול לצאת, יכול לכל להתמוטט בכל רגע.
ואכן, הכל התמוטט. זאת אומרת, אתה רואה בסרטים הפחות טובים שלו, שאותה לקיחת סיכונים, שאני מסכים איתה לחלוטין, לא עובדת. ואז פתאום הסרט מתרסק אל תוך עצמו. היכולת של במה היא כאילו לעסוק בדברים שיכולים להוביל אותו, והובילו אותו להרס עצמי, זה להערכתי אחד הדברים הבולטים ביותר אצל אלטמן. זאת אומרת, הרעיון שהוא מסכן בכל סרט את עצמו, בכך שהוא הולך עוד צעד קדימה ועוד צעד קדימה. לעתים הוא יוותר על עלילה אפילו במובן הכי ראשוני של המילה, ויעסוק רק ברגע עצמו, באותו רגע שגם קודמיו ניסו להגיע אליו בקולנוע, אבל לא ברמת הצלחה כמו אצל אלטמן. ויש עוד משהו שאני אוהב אצלו, כי לקיחת הסיכונים הזאת היא אינסופית. הוא מתחיל את הקריירה שלו, זה לא מדויק ב-100%, אבל הוא מתחיל את הקריירה שלו באחת ההצלחות הגדולות ביותר בהיסטוריה של הקולנוע. הצלחות קופתיות, זאת אומרת, הוא מוצא חן בעיני קהל אדיר, וזה בסרט מש. ודאי שהסרט מש איננו הסרט הראשון שלו, אבל הוא הסרט הראשון הידוע שלו, כן. והסרט הזה הוא הצלחה אדירה, הוליווד מעריכה מאוד הצלחה, ולכן הוא הופך להיות לרגע למלך הוליווד. במקום לנצל את המצב הזה לטובתו, כמו שכל האחד אחר, הוא מתחיל לקחת סיכונים קיצוניים יותר ויותר, בין 1970 מש לבין 1975 נשוויל. אני אוהב את התחושה הזאת שאתה אפילו עידנת אותה קצת, כן? של תחושת התאבדות. כן. הוא מוכן להתאבד, כן? הוא בלבד להגיע לקולנוע שהוא רוצה לעשות. והרעיון שזה מוביל אותו מבחינת הוליווד, מדחי אל דחי, מכישלון לכישלון, מהעשייה במסגרת תקציב ענק וחברות גדולות, לירידה לחברות קטנות, ואחר כך לקולנוע עצמאי, ואחר כך מחוץ להוליווד, ואחר
ואז לקפיצה חזרה בפנים שוב עם
הרי המילה, המילה המתאימה לו זה פיניקס, זה אוף החול, זה אדם שעושה קאמבק. ואני מתחבר אליו במישור האישי, כולל, אתה יודע, המחיר האישי הכבד שהוא משלם, כמו אלכוהוליזם או דברים מן הסוג הזה. אתה מבין שהאלכוהוליזם הוא לעתים קרובות ביטוי של תחושת תסכול, של תחושת כישלון. והבמאי הזה מתחבר לאותה מסורת של במאים שהוליווד מתמודדת איתם, מתעמתת איתם, מגרשת אותם, מחסלת אותם. הצרפתים קראו לזה במאים מקוללים, והוא בעיניי הבמאי המקולל של העידן המודרני באימותים האלה עם הוליווד. וכמו שאמרת, הוא תמיד מתעשת, ותמיד ברגע מכריע הוא יוצא עם איזשהו סרט שמחזיר אותו שוב למרכז של הפעילות הקולנועית. לדעתי זה קורה לו פעמיים, זה קורה לו עם נשוויל, וזה קורה לו עם הסרט על הוליווד, השחקן. והרעיון שדווקא סרט כל כך סטירי, כל כך קיצוני בביקורת שהוא מותח על הוליווד, הוא הסרט שמחזיר אותו להוליווד. זה אירוניה נהדרת שאני אוהב אותה.
רוג'ר איברט כתב משהו מאוד יפה עליו בהקשר של נשוויל, שזה סרט גם מאוד ביקורתי על אמריקה, 200 שנה לאמריקה, והוא פשוט מוציא את כל הכביסה המלוכלכת לרעבה. והוא כותב, למרות שהוא לא מחמיא לנו, או שהוא מבקר אותנו, הוא כן אוהב אותנו. והכפילות הזאת של אלטמן, נראה לי, יש משהו מאוד חזק בסרט, שגם אם הוא חושף אותך ברגעים הכי קשים שלך כבן אדם, כחברה, כן? בחברה אמריקאית, אתה עדיין מרגיש שהוא מאוד אמריקאי, שהוא מאוד עדיין פטריוט במובן אחר של המילה, אבל שהוא אוהב את הדמויות שלו, הוא אוהב את האנשים.
הרבה יותר עמוק מזה. כמה שהוא יבקר את המיתוסים שעליהם מבוססת החברה האמריקאית, כמה שהוא יבקר את אורח החיים האמריקאי, כמה שהוא יבקר את החלום האמריקאי, בסופו של דבר הוא מאשר אותו. זאת אומרת, הוא בא משם. זה העולם שלו. אתה יכול לחשוב על 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 רוברט אלטמן או אלטמן בכל המעגלים שאתה רק רוצה. כמו כל אמריקאי, הוא מהגר, הוא בן של מהגרים. כמו כל אמריקאי, הוא חי בעיירה קטנה, בפרובינציה, הוא קנזס סיטי. הוא מיסורי, הוא לא ניו יורק, הוא לא הבירה של התרבות, הוא בא מאמריקה הפנימית, הקטנה, הפרובינציאלית אם תרצה. החיים שלו הם מרדף אחרי הצלחה, אבל הוא חווה כישלונות אחד אחרי השני. זאת אומרת, יש בו משהו שמזכיר את המחזה הכי קלאסי בספרות האמריקאית, מותו של סוכן. זאת אומרת, הרעיון של שימוש במיתוס ההצלחה כדי לעסוק בכישלון. וכמובן שכשהוא עושה את נשוויל ב-1975, אנחנו לא יכולים לשכוח ש-1776 זו הולדת אמריקה, זאת אומרת שזה סרט שנעשה, כמו שאמרת, לרגל 200 שנה לאמריקה. וזה השיר שפותח. עשינו כנראה משהו טוב אם אנחנו כבר שורדים 200 שנה. נתניהו יכול לשיר אם אנחנו שורדים 65 שנה, אבל זה רק 65 שנה לעומת ה-200 שנה של אמריקה.
והשיר כמובן אומר, אנחנו עושים משהו טוב, ואלטמן אומר, אבל בוא נבדוק את המשהו.
כן,
הוא גם מראה שהאיש ששר את זה.
זה הסיכה בבלון, ובבלון של הזמר הפטריוט הזה הוא תוקע עשרות סיכות, אם לא מאות.
אבל עם כל הסיכות, ועם כל הארסיות והסטירה והאירוניה שפוחדת לאלטמן, כמו שפבלו אמר, זה לא רק שהוא אוהב אמריקאים, הוא אוהב בני אדם ואנושיות. והרגעים המקסימים ביותר בסרטים שלו, לטענתו, הם הרגעים שהוא לא תכנן, ואף אחד לא תכנן, והם פשוט טעויות, דברים שקרו על הסט. והוא מאוד, כמה שהדמות שלו תהיה נלעגת, ברברה ג'ין, הזמרת, הכוכבת, שהם לא באמת לגמרי בקו השפיות ובקשר עם העולם, יש לו הרבה חן, והוא מאוד מריח את האבות של כל דמות ודמות.
אנחנו מכירים את רנואר דרך העיניים של טריפו, וטריפו ציין את זה כתכונה הכי הכי בולטת אצל רנואר. כמה שהדמויות שלו לא תהיינה בעייתיות, הוא אוהב אותם, מכיוון שהם בני אדם. ולכן אתה יכול לראות שאין כמעט בסרטים של אלטמן דמויות שנשארות נלעגות. בוא נחשוב על הדמויות הכי נלעגות בסרט נשוויל. למשל הבחורה הזאת שבאה מקליפורניה, לבקר את הדודה שלה שגוססת, ותוך כדי המעבר לנשוויל היא מחליפה את זהותה, מחליפה את אישיותה, מחליפה את שמה. היא קוראת לעצמה משהו כמו LA whatever.
LA June.
LA June, כן. זאת אומרת, היא פורקת את כל המסורת שלה, היא שייכת למעמד הבינוני הנמוך האמריקאי, והיא פתאום מתאימה את עצמה לאסתטיקה של שנות ה-60 וה-70, לעולם של ההיפיז, לעולם הזה. היא נלעגת ברמות בלתי רגילות. אבל אתה לא יכול שלא לראות אותה כל המשמעויות שהיא יוצרת בסרט. זאת אומרת, המצוקה שלה, התסכולים שלה, הרעיון שכל כך קשה לה לגבש אישיות לנוכח הפיתויים. ולכן אתה רואה אותה, כמו שאתה רואה את כל הדמויות, בצורה מעוגלת, בצורה הכי מעוגלת האפשרית. כשדל ריס, עורך הדין של הזמרים, שחי לכאורה חיי משפחה מאושרים עם שני ילדים מוקי גורל, חרשים.
הסרט יטען אחרת לגבי המוקי גורל הזה.
בדיוק, אחד האמירות הכי יפות שלו. כשהוא מנסה לפתות את המלצרית הזאת שלא יודעת לשיר, ומנסה לחדור גם היא לעולם של השירה, אתה תופס אותו ברגע נורא של חולשה. אבל אתה מבין אותו, אתה מבין את המשמעות של המעשים שלו. הוא מקנה לכל הדמויות שלו מימד פסיכולוגי, אם תרצה, אנושי, חברתי, שברגע שאתה מבין, אתה גם מזדהה עם התסכולים שלהם, עם הצרכים שלהם, עם היצרים שלהם, ולכן אתה לא יכול לפסול את הסרטים שלו כסאטירה, אתה יודע, בשביל דחקות, בשביל צחוקים. זה לא עובד ככה אצל אלטמן.
יש לי שאלה, אתה מעודד, אתה עובד בקרן עם במאים ישראלים, אתה מעודד אותם ללכת לכיוונים כאלה? זה משהו שיכול להופיע בתסריט? זה משהו שאתה צריך לבנות על הסט? זה משהו שאתה מחפש תמיד בתסריטים? איך בכלל כיוצר יכול לבוא וללמוד דבר כזה מאלטמן? לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לי דמות שהיא נלעגת, היא עושה עליה ביקורת, ואיך אני בונה את הצד האנושי שלה?
תראה, אני חושב שזה אתגר מרכזי לכל יוצר קולנוע, בעצם לכל מי שיוצר פיקציה, בין אם זה ספרות, בין אם זה תיאטרון ובין אם זה קולנוע. ואני חושב שאנחנו תמיד תמיד נתברכנו בזה. אני ניקח לדוגמה את אחד הסרטים הישראלים המצליחים ביותר של השנים האחרונות. בוא ניקח שתי דוגמאות. האחד זה יוסף סידר והערת שוליים. לכאורה הדמויות שלו נלעגות, האבא נלעג, הבן נלעג, אבל מה שסידר מצליח לעשות זה ליצור את המערכת האישית, האנושית, הפסיכולוגית, אם תרצה החברתית שבתוכה הם מתפקדים, והרעיון שהם כאלה אנשים קטנים וכאלה אנשים הערת שוליים, הם עצמם הערת שוליים.
אפילו הדמות של מיכה לוינסון.
נכון. פתאום אתה רואה את האושר הזה. הדוגמה השנייה שעולה בדעתי, אני מתייחס לשני סרטים, שדומים קצת לאלטמן במובן הזה שהם גם, מה שנקרא, סרטים של יוצר, אני לא רוצה להגיד סרטים אומנותיים, אבל סרטים של יוצר, וגם מוצאים חן בעיני הקהל. זאת אומרת, שתי הדוגמאות שלי הם מסרטים שהגיעו ליותר מ-100, 150, 200 אלף צופים בישראל, שזה נחשב להצלחה. זה ערן קולירין עם ביקורת תזמורת. תחשוב איזה דמויות נלעגות. איזה פרובינציה הוא בונה שם. איזה עולם של עיירה שכוחת אל מהסוג שיכול היה להתאים גם לאלטמן. וגם המבט שלו דרך העיניים של התזמורת המצרית והקצין המצרי הוא מבט סטירי. לפחות יש בו איזה סרקזם כלפי העולם של פתח תקווה של העיירה הזאת שכולי, אבל איזה ממדים אנושיים הוא מצליח להוציא, איזה עולם, איזה תחושה של הזדהות רגשית עם הדמויות, עוד פעם נחזור, עלובות שהוא מתאר. אני חושב שהקולנוע הישראלי במובן הזה לא צריך שיעורים מאלטמן, הוא בונה עולמות מאוד מאוד דומים, ואני חושב שזה אחד הדברים שמאפיינים את התרבות הישראלית או היהודית מאז ומעולם, המבט האירוני. אני כל הזמן שואל את עצמי אם אלטמן הוא יהודי או לא. זאת אומרת, כי המבט שלו הוא כל כך יהודי.
אלטמן גם, הוא היה כבר בן 45, ברגע שהוא התחיל להיות, לעשות את הקולנוע הצעיר ביותר בהוליווד, ב-1970, והניסיונות הקודמים שלו בהוליווד היו כישלון. זה היה נראה שהוא לא קיבל, הוא לא יכול היה להשתלב במערכת הזאת, כי הדרך העבודה שלו הייתה כל כך שונה.
15 שנה אלטמן בהוליווד בלי לפרוץ. מ-55 עד 69.
ובלי לפתח סגנון.
סגנון שהוא נוכח לפעמים, אבל הוא לא יכול. פיתרו אותו מסרט בשם הספרה לאחור, כי שני שחקנים דיברו בו זמנית. שזה הדבר שהוא בנה אחר כך כסימן היכר. זה היה לפיתורין. תסתכל על סרטים שעשה רגע לפני מש, אותו יום קר בפארק. יש שם את הסגנון שלו.
שוב, אנחנו נכנסים לתחום שאני חושב ש... רוב המאזינים שלנו לא מכירים, זאת אומרת, את העולם של אלטמן לפני מש, קשה לי להאמין תראה, הוא מגיע להוליווד מהפרובינציה, עם חינוך פרובינציאלי, עם אמונות שמאפיינות את העולם הזער בורגני של הערים הקטנות בארצות הברית. ולכן בשלב הראשון שהוא מגיע להוליווד הוא חקיין, הוא מחכה את מה שהוא חושב שכך צריך לעשות קולנוע. הוא לא פיתח עדיין את הסגנון האישי שלו. אתה לא הזכרת בתיאור של ה-15 שנה שחלק גדול מה-15 שנים האלה מוקדשים לעבודה בטלוויזיה.
רוב.
והעבודה בטלוויזיה דורשת סוג אחר של התמודדות עם בעיות טכניות מאשר העבודה בקולנוע, ואני חושב שכל הנושא של האוברלפינג דיאלוג וכל הנושא של תנועות המצלמה שעוקבות אחרי הדמויות בצורה כל כך מושלמת, וכל הנושא הזה של השוטים הארוכים וכל... את זה הוא פיתח בזמן העבודה שלו בטלוויזיה.
כי עצימו בשידור חי, חלק מהזמן.
חלק מהזמן היה בשידור חי.
פחות בתוכנות שהוא עבד בהן.
בבקשה?
פחות בתוכנות שהוא עבד בהן.
פחות, כן, כי הוא עבד עם היצ'קוק למשל, והיצ'קוק כנראה דרש את אותה מיומנות טכנית שמקובלת בסרטים ההוליוודיים שהוא עצמו עשה. אבל אני חושב שהפסק זמן הזה שהוא עשה בטלוויזיה עזר לו לגבש את עצמו. הוא גם היה צריך לעבוד בקצב מהיר מאוד ולהוציא, כמו שמקובל בטלוויזיה, להוציא פרקים מסתרות, אתה יודע, במהירות הבזק. ולכן הוא שונה לחלוטין ממה שהוא היה בראשית דרכו, כשהוא חוזר אחרי התקופה הזאת בטלוויזיה לקולנוע. וזה קשה. זה קשה להחדיר סגנון חדש להוליווד. מה שעבד לטובת מש, זה הרעיון של הסאטירה פורצת הגבולות על אורח החיים האמריקאי, שמזכיר לנו גם את נשוויל. זאת אומרת, אתה חושב על זה, אני מתחבר מאוד לדברים שפבלו אמר, וכשאתה חושב עוד הפעם על כל הטריקים שהוא עושה שם, זה ביקורת כל כך חריפה, למשל, על הקולנוע האמריקאי הקלאסי, עם הרמקול שמכריז כל הזמן על הקרנת סרטי מלחמת העולם השנייה, בזמן
הכוכבים שלהם, עד שמגיעים למש, שמוצג בסוף מש.
זאת אומרת, הוא חותך עוד הפעם את הקיר שמפריד בין פיקציה לבין מציאות. זאת אומרת, גם הסרט שלי הוא סרט הוליוודי, ולכן גם עליו מכריזים ברמקול שמכריז על הסרטים של מלחמת העולם השנייה.
אם נתמקד חזרה בנשוויל, ש... בוא נתחיל לפרק קצת את הסרט, לראות מה מיוחד בו, מה שאני, זאת אומרת, נשוויל זה באמת סרט שמתרחש בחי, באותה התקופה שהוא נעשה, זאת אומרת, הוא לא היסטורי, הוא באמת...
75.
כן, הוא אקטואלי, מה שנקרא.
הוא 13 שנים אחרי רצח קנדי, חשוב מאוד לציין את זה. אני צריך שתעזרו לי לגבי השאלה מתי נרצח ג'ון לנון.
5 שנים אחר כך, ויש סיפור לגבי זה.
אבל יש את ג'ון לנון בתוך הסרט, אתה רואה את ג'ון לנון. יש שתי דמויות שאתה לא יודע להבחין ביניהם בסרט. האחד זה המעריץ של ברברה ג'ין, והשני זה הרוצח של ברברה ג'ין. שתי דמויות, אתה...
מה, זה לא היה אותו אחד?
זה לא, יש אחד חייל, ויש אחד שהוא מעריץ אותה, ויש אחד שמגיע...
שתי דמויות, ואתה לא יודע מי מהם הולך לבצע את האקט הזה, כי זה כל הזמן מבוא.
אחד מהם לא מדבר, אבל...
לא, 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 אבל תחשוב רגע. זה לחלק את הדמות של הרוצח של ג'ון לנון לשניים. המעריץ, הוא מעריץ, והרוצח. כלומר, גם אם ג'ון לנון, הרצח שלו קרה אחרי 1975, זה נוכח בסרט, דרך שני הדמויות האלה. והרעיון שאתה כל הזמן מתלבט, כן? האחד מעריץ שלה כי אמא שלו הצילה את חייה מדלקה או משריפה, וציוותה עליו, כן? ללכת אחריה באש ובמים ולא לספר לה, לא לגלות לה שאימא שלו הצילה אותה. זה המעריץ במובן הכי קיצוני שלו. ומצד שני יש לך את הרוצח קר הרוח שמכין את עצמו לרצח, ואתה כל הזמן רואה שההרצה זה חלק מן המושג רצח. ג'ון לנון נרצח על ידי אדם שיכנס להיסטוריה כי הוא רצח את ג'ון לנון. זאת אומרת, הוא נשאר סוג של מעריץ דרך האקט של הרצח. וגם את זה הוא רואה. ואני חושב שהתקופה ההיסטורית שבה הסרט הזה מתרחש היא נורא משמעותית. נשוויל, נתחיל עם המושג נשוויל. זה הדרום. זה הדרום העמוק. זה, כולנו יודעים שזה בירת הקאנטרי, כן? אבל זה לא רק בירת הקאנטרי, זה בירת אותם ערכים אמריקאים בסיסיים ביותר, זאת אומרת, יש לנו עכשיו מצב של נשיא מדינה, של אדם ששואף להיות נשיא מדינה, ושללא תשומת לב יתרה הוא תוקף את הזמר המזרחי. ובזה הוא קבר את סיכויו להיות נשיא המדינה. אין סיכוי שהאיש הזה אי פעם יהיה נשיא המדינה. משום שהוא פוגע בקודש הקודשים, בזמר המזרחי. נשוויל היא הביטוי של הזמר המזרחי. כמו שאצלנו, הזמר המזרחי בא מהשוליים, מהפריפריה. בוא תחשוב על ישראל. איך היית קורא לסרט מקביל על ישראל? בשנות ה-70, בטח היו קוראים לו רמלה. כי במציצים אתם זוכרים שההופעה של אריק איינשטיין בהתחלה היא ברמלה. כן. רמלה היא בירת הרוק האלטרנטיבי, המוזיקה האלטרנטיבית, המוזיקה הפריפריאלית. אחר כך עם קובי אוז קוראים לו, כן. התחלנו לדבר על שדרות. בוא נחשוב רגע על נינט, קריית גת.
אוקיי, קריית
זאת אומרת, סוג כזה של אמירה, נשוויל, כן. זה לא רק מוזיקת הקאנטרי, זה הרעיון של חברה שמחולקת למעמדות, לשכבות, לתרבויות וכדומה וכדומה. לתוך נשוויל הוא מכניס את כל התרבות האמריקאית של שנות ה-70, החל מהרוק, נדמה לי שהלהקה של תום ביל ומרי מוגדרת כלהקת רוק. יש לנו את הדמות של ג'ף גולדבלום שמביא את איזי ריידר עם האופנוע של איזי ריידר, נכון?
כן.
עם התרבות השוליים הלוס אנג'לסית, כן, לתוך נשוויל. יש לנו את הזמרת שלוקחת את השיר של ברברה ג'ין בסוף אחרי שרוצים את ומעבירה אותו עיבוד לג'אז. זה ג'אז לחלוטין, זה לא הסגנון של ברברה ג'ין.
יש לנו גוספל של שחורים.
זאת אומרת, הוא עוסק בכל הריבוד החברתי דרך האומנות של השירה האמריקאית. והוא מציג פסיפס כל כך מרתק של אמריקה. יש לנו לדוגמה אחת את האזכור של הוליווד. מצד אחד יש לנו את נשוויל, שהיא המעוז... בוא נגיד את זה במונחים ישראלים. אני לא יכולתי שלא לחשוב על מונחים ישראלים כשראיתי את הסרט הזה. מצביע ליכוד. הרעיון של ימין אמריקאי. בוא נגדיר ימין. מה זה ימין? מי זה מצביע ימין? מה זה ימין בכל ארץ בעולם? זה ערכי המשפחה, בעל, אישה, ילדים.
פטריארכיה.
כל השירים הם על בעל, אישה, ילדים. ערכי המשפחה, דת. כנסייה ביום ראשון, פנייה ישירה לאלוהים, דת, ופטריוטיות, פטריוטיות, אמריקה מעל הכל. עשינו משהו נכון אם אנחנו כבר שורדים 200 שנה. יש פטריוטיות אמריקאית. תחשוב על הזמר המזרחי, זה אותו דבר בדיוק.
פטריוטיות, פטריארכיה ופטרנוסטר.
נכון, אקזקטלי.
ויש בסרט דמות שמוצאת את אותה, את בדיוק כל הערכים האלה, אצל ג'ון קנדי הדמוקרט.
אצל ג'ון קנדי הדמוקרט, בדיוק. זה... ויש לנו אמירה מאוד מאוד ברורה על הימין האמריקאי. מול זה מגיע הבמאי השמאלני ביותר באמריקה, קוראים לו רוברט אלטמן. אין שמאלני ממנו. ומציג הבירה הנגדית את הוליווד. איך הוא מציג את הוליווד? אליוט גולד, היהודי, שנשוי לברברה סטרייסנד. היא מוזכרת בסרט. שהיא לא רק יהודייה, היא אחת התומכות הקיצוניות ביותר באובמה. היא שמאלנית, היא שמאלנית קיצונית, כן.
וקלינטון איתן חגר.
וקלינטון וכולי וכולי. ותחשוב, אם כן, אם ברברה סטרייסנד מוזכרת, אז שני יהודים, כלומר השוליים, הפריפריה, וג'ולי קריסטי, בכלל לא אמריקאי.
שאומרים, נכון, את בריטית.
בריטית, ודאי. ותחשוב על הקול של רוברט אלטמן בסרט. אחד הדברים שאני הכי מתחבר איתם, ופה יש לי גם את הבעיה הכי גדולה עם הסרט, זה הדמות של ג'רלדין צ'פלין. הבחירה בג'רלדין צ'פלין היא ברורה, כן? הוא בוחר בה כי היא שושלת קולנועית, היא בכל זאת הבת של צ'רלי, אתה לא יכול להתעלם מזה. ולכן הקולנוע נוכח גם באישיותה שלה. אתה רק מסתכל על הפרצוף שלה, אתה רואה צ'פלין. הבת שלו בכל מובן אפשרי. אבל היא בריטית, והיא מדברת במבטא בריטית, והיא כתבת של ה-BBC, והיא עשתה שנת שירות בקיבוץ בישראל, והיא מזכירה את שנת השירות שהיא עשתה.
הייתה גם בקניה, אבל גם בישראל.
והייתה גם בקניה, והיא גזענית ברמות שבלתי אפשריות. והיא, כשמישהו פונה אליה, ומנסה לדבר איתה, היא אומרת, אני לא מרחלת עם משרתים. כי הוא עוזר לאחד הזמרים, הוא לא שווה רעיון משלו.
ויש חלק שחושבת שהזמר הוא משרת.
והיא הדמות הכי נלעגת בסרט. אין דמות נלעגת ממנה. היא נלעגת ברמות שאני לא אוהבת אלטמן, בגלל שהוא לא נתן לה את האופציה להיות בן אדם. היא לא הופכת לבן אדם לרגע, רק ברגע אחד שאתה הזכרת אותו, כשהיא מבכה את רצח קנדי, יחד עם האישה הזאת.
יש לה גם עוד כמה רגעים שהיא מבכה, כלומר, בצורה אירונית, אוי, הילדים חרשים, איזה מסכנים, ואומרים לה, לא,
אבל זה הגישה הכי סטריאוטיפית שאפשר.
אבל היא גם מקבלת רגע של...
היא שוכבת עם תום, והיא מיד כותבת בפייסבוק, שכבתי עם תום.
אבל זה מוביל לרגע הגדול יותר של החמה שלה, ושל איזה עוד שלוש דמויות. שתום שר את אותו שיר, שר שאתה
מליזי... לכל הנשים בחייו, כולל אלה שלא נראות בסרט.
ארבע נשים באות אותו מראה, וכל אחת מהן מאוד מתרגשת מהשיר.
נכון, הוא פונה פנייה ישירה לכל המאזינות. אבל שוב, נחזור לרגע אליה. אלטמן מכניס שם את כל השנאה שלו למערכת הממוסדת של הוליווד. כשהיא הולכת עם המיקרופון ושרה את השירים שלה בנוסח טי.אס. אליוט, ארץ הישימון, כשהיא שרה, אם אתם זוכרים, על הערימת גורטאות של המכוניות, הזבל של הקפיטליזם, והיא קוראת לתוכו משמעויות סימבוליות, או כשהיא הולכת לחניון של האוטובוסים הצהובים, והיא שרה עליו שירים...
היא
קוראת טקסטים פיוטיים כאלה, לא מהמציאות, מוכתבים על המציאות, מושלחים על המציאות. זה בדיוק כל מה שאלטמן שונא. הוא שונא, אני חושב, אפילו את עצמו בעניין הזה, כי הוא עשה אותו הדבר. אם אתם זוכרים, אני חושש שהוא מאזיני או לא מכירים את זה, אבל בסרט על ג'יימס דין. הוא כתב קריינות מפלצתית, מופלצת, מנופחת, איומה, בנוסח שהיא קוראת את הטקסט שלה.
כן, הסרט סיפורו של ג'יימס דין, לא לבלבל עם חזור הביתה, ג'ימי דין, ג'ימי דין.
לא, 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 ודאי לא לבלבל. ג'ימי דין הוא אחת מיצירות המופת שלו. אבל בסרט על ג'יימס דין, אתה דיברת על התקופה שהוא עוד לא בנה את סגנונו, אז הוא לועג גם לעצמו כפי שהוא היה. ולהערכתי, הדמות הנלעגת ביותר. אבל שימו לב, הוא בחר להציג את התרבות האמריקאית דרך מיקרופון של זר, של כתבת BBC, שהייתה בקניה, שהייתה בישראל. תמיד מדברים על הסרט דודי קרביץ, בתור סרט שמציג את הפולקלור היהודי באופן אנתרופולוגי, כאילו הוא עוסק בחקר חרקים. גם היא עוסקת בחקר חרקים. היא מסתכלת כל המציאות האמריקאית כאילו הם חרקים.
תאונת דרכים, איזה דימוי מפורט לאמריקה.
נכון.
המכונות עם תקשור אחד ושני.
ויש משהו כל כך נלעג. אני מאשים את אלטמן שבמקרה הזה הוא הלך רחוק מדי מבחינתי. אני הייתי אוהב אילו היה נותן לרגע של חסד. הוא מנסה לעשות את זה בקטע על קנדי, אבל לדעתי לא מספיק טוב. כשאתה חושב על הדמויות שאלטמן מכניס לתוך הסרט נשוויל, הוא מכניס דמויות מכל הקשת החברתית, מהעשירון העליון, יש לו מנהלי קמפיין בחירות, יש לו עורכי דין שמרוויחים הון תועפות וגרים בבתים של עשירים, אבל הוא יורד עד לרמה הנאמר הנמוכה ביותר של החברה האמריקאית. נשוויל זה בדרום, וכיוון שכך... אין מנוס להתמודד עם הביטוי זבל לבן, white trash. כלומר, הדרומיים האלה שנמצאים בתחתית של הסולם החברתי, והערכים שלהם מעוותים, אתה יודע, גם מבית ספר שלא חינך אותם, וגם מהטלוויזיה והשפעת הרדיו וכל הדברים האלה שהופכות את האנשים האלה למה שמכונה בעגה האמריקאית זבל לבן. יש לנו את המלצרית הזאת שהערכים שלה עובדו לחלוטין על ידי מיתוס ההצלחה של זמרים. אין לה את הנתונים, החבר השחור שלה אומר לה, את לא זמרת, את לא זמרת, מה את מנסה? והיא בכל זאת לא תוותר על החלום האמריקאי, ואתה רואה אותה בהשפלה הנוראה שהחברה האמריקאית משפילה אותה, ואתה מבין מה זה לגדול ללא מודעות עצמית בתוך עולם שמנצל את החלשים שבתוכו. אבל הדמות שאני הכי, 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 הכי אוהב, זה הדמות שמשחקת ברברה האריס. האנושיות והדרך האמפתית שאלטמן מתייחס אליה, פשוט קונים את ליבי ברמה הגבוהה ביותר. תראה, אחת התופעות המרכזיות של ארצות הברית במאה ה-20, אנחנו מכירים את זה היום מארצות כמו סין.
ברברה האריס היא זאת שרוצה להיות זמרת, ברברה... לא מקבלת את ההזדמנות ובסוף מחליפה את...
יתרה מזו, ברברה האריס היא זו שגדלה עם נתונים להיות זמרת. היא, אף אחד לא אומר שהיא לא זמרת.
בסרט התכוונתי, כן.
כן, כן, בסרט. היא גדלה, יש לה קול מדהים, וכשהיא שרה בסופו של דבר במקום ברברה ג'ין, היא שרה ברמות מקצועיות לחלוטין. אבל לרוע מזלה היא white trash. והיא גדלה בעולם שבו הערכים הם מאוד מאוד ברורים. אם את בחורה, את צריכה להיות אשת איש וללדת ילדים, והיא חיה באזור הכפרי של הדרום, ולכן היא נשואה לכפרי, ואמורה לעשות את התפקידים הרגילים של אישה ועקרת בית, והיא בורחת. היא בורחת, היא בורחת לנשוויל, בשבילה נשוויל זה חבל הצלה. וזה מזכיר כמובן את מה שדיברת עליו לפני רגע, את המהלך הכי מעניין בתרבות האנושית במאה ה-20 והיום במאה ה-21, כשאתה רואה את זה עכשיו מתרחש בסין. סין הכפרית מתרוקנת מתושביה. כולם עוברים לשנחאי. שנחאי מעיר של 10 מיליון הופכת לעיר של 30 מיליון. מעיר של 30 מיליון עוד מעט היא תהיה עיר של 300 מיליון. והרעיון הזה של הבריחה, כי העיר מאפשרת אופציות, העיר מאפשרת התמחות, התמקצעות, העיר מאפשרת מזכורות שאתה יכול לחיות מהם, העיר זה חבל ההצלה מהמסורת הכפרי. ואתה רואה אותה מגיעה לעיר, אף אחד לא מחכה לה, אף אחד לא מצפה לה, היא צריכה לדחוף את עצמה, והיא דוחפת את עצמה לכל מקום. יש סצנה מדהימה שהשוער לא מאפשר לה להיכנס מאחורי הקלעים ולפגוש את הסלבריטאים של תעשיית המוזיקה. אתה רואה אותו ישנה במסדרונות, במקומות עלובים, אין לה מקום, היא לא בעסק. אבל המוטיבציה שלה והיכולת שלה, בסופו של דבר, כשלא נותנים לך הזדמנות, את לוקחת את ההזדמנות בידייך. היא זו שלוקחת את המיקרופון של ברברה ג'ין, היא זו שעולה על הבמה, היא זו שמתחילה להלהיב את הצופים, ואתה רואה פתאום שיש כאן אמירה, אמירה מאוד מאוד חברתית, כן? אמירה שאומרת שההצלה של התרבות האמריקאית תבוא דווקא מהמקופחים, דווקא מהשכבות הללו. הוא מסיים איתה. אני אוהב את הסיום הזה, אהבה קיצונית, משום שיש שם, אני נוהג לנתח את הסצנה הזאת בשיעורים רבים.
ספר לנו.
אני אספר, יש ככה, מצד אחד זה מתרחש בפרטנון. הפרטנון זה בניין בדרום שנבנה בנוסח של הפרטנון היווני. זה נראה כמו בניין אתונאי. כשאנחנו מדברים על ירושלים דליטה, על הגלות הרוחנית היהודית בליטה, בניית ירושלים בליטה, אז הם יכולים לדבר על הבנייה של התרבות האתונאית בארצות הברית. דרום האמריקאי, וזה מתחבר כמובן עם הבניינים של חלף עם הרוח והדרך שבה הדרום חשב שהוא הממשיך של התרבות האתונאית. אז יש לנו את המסורת ההיסטורית הזאת, הפרטנון הזה. הקימו את זה, אתם זוכרים, כבניין של קרטון, כתפורה לאיזה, ואז הקהל דרש שיבנו את זה וכדי כאילו להנציח את המסורת האתונאית. על רקע דגל של ארצות הברית, דגל ענק של ארצות הברית, דגל שעוד לא ראיתי, כלומר הפטריוטיות בשיאה. זה במסגרת אספה פוליטית, זה אספה פוליטית, צר לי לספר לכם עוד הפעם, שבפעם האחרונה שראיתי את הסרט, אתמול, כל הזמן חשבתי על ישראל. הל פיליפ ווקר, זה לא אחר מאשר יאיר לפיד. יאיר לפיד, ברמה הכי ריקנית שאפשר להעלות על הדעת. ריקנית, כן. מי זוכר את המכונית הזאת שיוצאת בתחילת הסרט עם הרמקול? כתוב משהו כמו ווקר, ספיקר, סליפר. כלומר, ווקר, הדברן, יאיר לפיד, יש לו טור בידיעות אחרונות. בטור בידיעות אחרונות הוא לא כתב משפטים, תגידו לי אם אני לא צודק. הוא לא כתב משפטים שאומרים, כשאתה מתעורר בראש השנה, זה לא מתקשר אצלך עם ריח תפוזים. זה בדיוק יאיר לפיד, זה היאיר לפיד בקיצוניות. השמנוניות, הדביקות, הערכים האמריקאים, האפס אמירה, אפס אמירה טוטלית.
המפלגה שלו נקראת מפלגת ההחלפה.
מפלגת ההחלפה, כל ההיגיון הוא להחליף. כלומר, ששטייניץ לא יהיה שר אוצר, אני אהיה שר אוצר. ההחלפה.
כי רוברט אלטמן פנה למישהו ואמר, בוא תנסה שיגיד דברים שאתה רוצה שפותם יגידו.
נכון, נכון. אז הוא אומר את כל הקלישאות, את כל הקלישאות, הוא יוצא נגד אלה שכולנו שונאים, הוא יוצא נגד אדמות הכנסייה שלא משלמות מס הכנסה, בדיוק כמו שהוא קורא לזה שוויון בנטל, איזה שוויון ואיזה נטל. אתה רואה את הריקנות הטוטלית של אדם שיודע לכתוב, שיודע לדבר, ואתה מבין שמה שקורה, קורה בתוך השפה פוליטית, כן? אם אני חוזר לסצנת הסיום. הרעיון שזה השפה שבו הוא יציג את המצע שלו בפני הציבור האמריקאי. וכשהיא עולה על הבמה ומתחילה לשיר, יש כל הזמן התייחסות גם לפרטנון, גם לדגל האמריקאי, ואז אנחנו עוברים לקהל. הקהל יוצא לאט לאט מהשוק, הקהל מתחבר עם השיר שלה, והסיום של אלטמן הוא כל כך יפה, לרגל 200 שנה לארצות הברית. אתה רואה שזה עובר מהמאזינים אל הילדים שלהם. יותר ויותר אתה רואה את ההורים מחזיקים ילדים על הכתפיים, וקלוז-אפים על הילדים. יותר ויותר ילדים, ילדים, ילדים. אנחנו מעצבים פה את העתיד של אמריקה. מה שקורה זה אמריקה החדשה, הדרך שהילדים... אתה יודע, אצלנו במציאות הישראלית, אני נאלץ להגיד לכם שראיתי את הסרט הזה כל הזמן על רקע המציאות הישראלית. זה ילדי הנרות של רבין. זה הילדים שיושבים בכיכר, מדליקים נרות ובוכים. אז כאן הוא עובר לילדים, ואז 100 ילדים שמפנימים את המסר, כן? מפנימים את הרעיון שאני לא אקנע, שאני אלך קדימה, שאמריקה תמשיך בדרכה, הוא עולה בתנועת מצלמה יפהפייה אל שמיים ריקים, והוא מסיים את זה עם שמיים ריקים. באמת. זאת אומרת, העתיד יעוצב על ידי אלה שיצביעו בעד או נגד יאיר לפיד.
אבל יש בו בסוף גם...
יש בסוף עוד הרבה דברים.
גם הכחשה מאוד. מצד אחד, יש שיר שמאוד מרגש, כי הוא מאחד את העם.
נכון,
אבל משותף.
נכון, אבל שים לב עוד פעם...
ומצד שני זה שיר על הכשחה.
נכון, אז שים לב למה שאמרת. היא לוקחת אלמנטים...
גם הכשחה זה טוב.
היא לוקחת אלמנטים של תרבות הקאנטרי, ומשרה אותם בנוסח ג'אז. זאת אומרת, היא מערבת את כל הז'אנרים, כמו שהסרט הזה עושה כל הזמן.
וכולם ביחד אומרים, it don't worry me, אתה יכול להגיד שאני לא חופשי, אבל
זה גם שיר שכתב אותו מהקיט קרדן, שהוא מייצג את הרוק לכאורה.
נכון, ותחשבו על זה שהרעיון של הריסת הקיר הרביעי. שוב, אתה חושב על זה, כמעט כל שיר שמושמע בסרט, כמעט, לא כולם, כמעט כל שיר שמושמע בסרט, הזמר כתב אותו, הזמר עצמו. קארן בלק כתבה, קיט קרדין כתב. זאת אומרת, אתה חוצץ בין הדמות הפיקטיבית ובין הדמות המציאותית. זה קיט קרדין האמיתי שכתב את השיר, שקיט קרדין הפיקטיבי שר.
זה שירים יפים.
איזה שירים יפים.
זכה באוסקר על הסרט הזה, האוסקר היחיד של הסרט, אני חושב.
על מה? על המוזיקה? על
השיר שקיט קרדין כתב,
בעצמו. זה כמו ארבע אנשים שמתמוגגות מהשיר הזה, אני לא התמוגגתי. אני ישבתי והתמוגגתי. וכמובן שבדמות הזאת אי אפשר שלא לראות את האיקונוגרפיה של ישו הנוצרי. אתה לא יכול להתעלם מזה.
הוא הרבה שלו הרבה אתנוגרפיות, גם הוא... אני אומר, עכשיו, יש עוד אלמנטים לציין את הסיום. אולי אנחנו, יש לי עוד שתי הערות, מתחיל עם השיר. אז כן, יש בשיר הרבה מאוד גם ביקורת על מה זה הערכים האמריקאים. הערך האמריקאי שהם מחויבים זה החופש, לכאורה. והסרט מסתיים בשיר הפטריוט האמריקאי שנדבר שהחופש הוא לא חשוב, ושולטים בנו, וזה שיר שאי אפשר להדמים אותו. השיר הזה נמשך על רקע השמיים, ונמשך על רקע הכתוביות, ונמשך אחרי הכתוביות. זה שיר שלא נגמר ולא נעצר.
כן, אתה יכול להגיד הכפילות שלו, שהוא אומר, לא, אני כן חופשי, לא משנה מה תגיד, אני כן חופשי, או שאתה יכול להגיד, אני לא מודע לזה שאני לא חופשי.
נורא קל להסביר את זה. אם נחזור לדוגמה שלי, של יאיר לפיד, זה כל כך קל להסביר את זה. ממה נובעת הפופולריות של יאיר לפיד? התוכן של השירים שלו, התוכן של התורים שלו, הוא ביקורתי. אנחנו לא בסדר כלפי החרדים שלא מגייסים אותם לצבא, איפה הכסף, כל התכנים הם ביקורתיים, כמו אין לנו חופש אמיתי וכו' וכו'. לכן הוא נחשב כאיש מחאה, האיש הסתגלן הזה, האיש חסר האישיות משלו, כאילו נתפס על ידי רוב הציבור כמבטא את המחאה. אבל הוא לא מבטא באמת את המחאה, מי שמבטא את המחאה זה הבחור השחור. שאומר למלצרית, בואי איתי לדטרויט, כאן אין לנו עתיד, אין לנו חופש, אין לנו כלום, אין לנו אפשרות לבטא את עצמנו. והוא קם ונוסע לדטרויט. הוא עושה את המעשה, בעוד שהיא נשארת בתוך ההשפלה הנוראה שהיא מושפלת.
עוד אלמנטים מהשירה הזאת בציבור, בכל אחד כדי לאחד את העם, כמו שאומרים, זה אחדות בלכל אחד, זה גם מה שקצת פוגע בחופש, כמו שהיה באותה... תקופה, מונטי פייטון עושה את הסרט שלהם, כן, כולנו אינדיבידואלים.
נכון. ושוב הערכים האנושיים הפנטסטיים האלה, כן. שני הילדים החרשים, זאת אומרת, בליבה של ה... אנחנו מדברים היום על כך שיש עלייה ברמות בלתי סבירות של ילדים אוטיסטים שנולדים, וחלק גדול מהילדים האוטיסטים נולדים דווקא למעמד הגבוה, למעמד האינטלקטואלי. אתה רואה את זה דרך שני הילדים החרשים האלה. אתה רואה מצד אחד את האמא שמקדישה את כל חייה להפיכת הילדים שלה לילדים שהשתתפו בחברה, שיהיו נורמליים. מצד שני, היא מתוסכלת. היא עונה לטלפון של קיט קרדין שרוצה להחזיר אותה לרומן שהם ניהלו לפני כל כך הרבה שנים. היא נענית לו. היא מגיעה. זאת אומרת, אתה רואה, זה כל כך אמיתי, זה כל כך אנושי. מצד אחד, את באמת מקדישה את כל חייך לילדים שלך. אתה אימא המושלמת. מצד שני, זה בית סוהר. את מרגישה בתוך בית סוהר. ולכן את צריכה לצאת לרגע מתוך בית הסוהר הזה.
וגם יש לה קצה נפלאה איתו במיטה, שאומרת, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך, והוא במקום אחר.
אני חושב שזה אחד הרגעים הכי חזקים ויפים בסרט.
הוא במאי...
שגם בלי להסביר לנו שום דבר, אנחנו מבינים הכל.
הוא במאי, אני אצטט את המשורר פול ויטמן, פול לא, וולט ויטמן. שום חוויה אנושית לא זרה לו. הוא יודע לבטא חוויות אנושיות ברמה שבאמת אני לא מכיר במאים אחרת.
אבל הזכרת את וולט ויטמן, ואז אני אומר, אבל מה שאלטמן עושה, וזה באמת הכוח של אלטמן, שהוא הכוח של הקולנוע בסופו של דבר, של להעביר לנו את המורכבות האנושית, לא באמצעות זה שהוא מסביר לנו אותם.
נכון.
אלא באמצעות זה שהוא מראה לנו אותם, מעצב אותם.
נכון. אני... לקט של רגעים אנושיים. כאשר באמת המילה הטפה, זה המילה, תראה, בוא ניקח במאי קודם שעסקנו בו, שאני אוהב, אהבה עזה, אבל יש משהו בסקורסזה שהופך אותו למטיף, הוא מטיף לנו, הוא כל הזמן מטיף לנו, בסרטים שלו הוא מטיף לנו. הוא בעברו היה...
גם טרנס מאליק.
וגם
חורולה. נכון, ואילו אצל אלטמן אין שנייה אחת של הטפה. הוא אומר, זוהי המציאות, בוננו בה, אני מציג לכם את הרגעים הכי אמיתיים, הכי עמוקים, הכי מורכבים. אתם תסיקו מזה את המסקנות שלכם. אני מודה שלפעמים...
או שזה יהיה כאוס. אני זוכר צפייה בנשוויל, נראה לי פעם ראשונה שראיתי את הסרט, עצרתי אחרי כמה דקות, כי לא הצלחתי להבין מה קורה שם. זה היה כאוס טוטלי בשבילי.
צריך בצפייה הראשונה לבחור במי להתמקד, או רק אחרי כמה צפייה. זה לא סרט לראות אותו פעם אחת.
נכון.
פתאום יש מלא עושר וגיון.
יש עוד היבט אחד שאני נורא אוהב אצלו, אולי הזכרנו אותו ברמז. זה שכמו כל משורר, כמו כל יוצר, כמו כל אומן, הוא עוסק באומנות שלו. הוא שואל שאלות על האומנות שלו. אני חושב שאחד הדברים שהכי מעניינים באלטמן, בכל סרט של אלטמן, זה איזה שאלות הוא שואל על קולנוע. על קולנוע, על המדיום שלו. ראינו את זה במש, ראינו את זה דרך הסרטים שמוצגים שם, דרך הרמקולים שמצביעים על סרטים הוליוודיים. יש לו ביקורת כל כך חריפה על העולם של הקולנוע הקלאסי. פה זה אותו הדבר. אתה כל הזמן רואה את מה שאתה רואה דרך המדיה. הטלוויזיה נוכחת, הרדיו נוכח, הכתבת הזאת של ה-BBC, אופל, אופל. אני חושב שגם השם נבחר בהקפדה רבה.
ואנו גם שקורא את צ'רלי צ'פלין, ואם אתה אפילו יותר יודע, זה קשור גם ליוג'ין אוניל.
נכון, ודאי. ואז אתה רואה שכל הזמן המדיה מעצבת את הכל. הסצנה שהזמרת מגיעה לשדה התעופה, לפני שהיא מתמוטטת, היא סצנה כל כך ביקורתית, כל כך חריפה, כל כך מציגה את מקומה של המדיה בתרבות האמריקאית, מה שלא מצולם לא קיים. והרעיון שאתה רואה את המעודדות האלה, את הדרך שבה הדרום מעצב את הנשים הצעירות שלו כמעודדות.
דיברת קודם על הקשר בין ההרצה לרצח ובין הפיצול, ואני חושב שבין נשוויל יש המון התייחסות לאמריקה כמייצרת תרבות ההרצה.
נכון.
שעכשיו היא בעולם כולו, אבל הרעיון שאתה מעריץ את כל הכתבים, כל דבר קטן, פפרצי וכל מה שאתה רוצה, זה רק ההרצה של...
הסרט מתחיל. אם נפתח כתשדיר פרסומת ברד, כמו תשדיר פרסומת טלוויזיוני לקנינת אלבום, הלעיתים, אתה פותח אותו בתקנות הסרט הזה עם 24 כוכבים.
כן, יותר מזה. הרעיון ש...
הקפיטליזם כמייצר הערצה של מה שאתה רוצה, ושאתה חי את החיים שלך כתחליף. זאת אומרת, אתה חי דרך הערצה שלך למשהו אחר. ואם אין אח גדול, אתה צריך ללכת למאסטר שף, כי אתה חייב להריץ את האנשים האלה ולחיות דרכם את חייך.
מה עכשיו רצינו להגיד ג'ון לנון, אז פנו לאלטמן אחרי הרצח של לנון ואמרו לו, אתה לא אשם, אתה הצגת הרצח של מוזיקאי.
עודדת את זה.
מעריץ בסרט, אתה עודדת, אמר, לא, אני עזרתי אתכם, אתם לא הקשבתם.
נכון.
לי. אני אמרתי, זה מה שהרצה עושה.
אני מסכים איתו. אני מסכים איתו לחלוטין. להגיד שאומנות משפיעה על המציאות, הרעיון שהוא באמת הציב תמרור אזהרה. תראה, כשאתה מגיע ל-200 שנה, זה רגע של סיכומים, אני מבין את זה לחלוטין, זה רגע של סיכומים. הוא מסכם את המהלך שעשתה אמריקה ב-200 השנים האחרונות, ומצביע על הסכנות לעתיד. הוא אומר משהו שהוא נורא יפה בעיניי, אם תבחרו בהל פיליפ ווקר, אתם הולכים לכיוון שאלוהים יודע רק מה יהיה הסוף שלו. אל תהיו פופוליסטים, תקשיבו למהות, כן? זאת אומרת, בזמנו, כשהייתה אלטרנטיבה בבחירות האחרונות בין יאיר לפיד לבין מי שאני חשבתי שנכון להצביע בעדה, שלי יחימוביץ', בשלי יחימוביץ' יש מהות, ביאיר לפיד זה הכל ריקנות, זה הכל מילים יפות שמחסות על שוויון בנטל.
קל יותר להריץ את יאיר לפיד מאשר את שלי יחימוביץ'.
נכון.
יש מישהו, ביבי מעודד הערצה, יאיר לפיד מעודד הערצה, בנט מעורר הערצה.
בדיוק ככה, לכן כשאתה בוחר בדמות כמו אובמה, אני השתכנעתי לעזוב את הילרי קלינטון, לא לחשוב על הילרי קלינטון, כשכמו העולם כולו, שמעתי את הנאום שלו בברלין, שמעתי את הנאום, שמעתי אדם שיש לו מהות, אדם שיש לו רעיונות, אדם שקיבל פרס נובל, שעוד לא עשה כלום. למה? למה נעשו לו פרס נובל שעוד לא עשה? כי העריכו את הרעיונות שלו, העריכו את המהות שלו, העריכו את מה שהוא מייצג. ואז הוא יכול להחזב או לא להחזב, אבל עקרוני...
אבל שוב, זה גם ההרצה שם, אני חושב.
נכון, גם ההרצה.
אלטמן אמר שבעצם, הוא אמר ג'ימי קרטר, שלפני נשיא שנה נראה לאחרי נשוויל, או שנה אחרי צריך, הוא אמר, הוא בעצם הדמות הזאת. הפך להיות קרטר. הוא אמר, קרטר הוא סוג כזה של מועמד.
נכון.
והוא אמר, אז הוא גם צריך שגם את זה חזיתי, אבל... כלומר, זה חובה בדיעבד.
יש איזה צלילות, איזה פיקחון, איזה עיניים בהירות לאלטמן, ובעיניי זה סרט שייצג את הרוח של הקולנוע האמריקאי, אולי יותר מכל סרט אחר שנעשה.
אני רוצה להגיד עוד דברים לגבי הסוף, יש לי עוד דברים להגיד על הסרט. לפני רגע שברבה אריס עולה לשיר, אז גיבסון, הכוכב הגדול, הוא ככה לוקח את המיקרופון ואומר שמישהו ישיר, אבל זה לא יכול להיות הוא, למרות שזה המקצוע שלו, הוא גם נפצע, אבל הוא אומר, לא, אני בסדר, בסדר, רק ירו בי, שמישהו ישיר, אתם צריכים לשיר, ואז הוא אומר, גם לפני זה, כאן זה לא דלס. אנחנו נשוויל.
מה זה אומר בעצם?
זה אומר כאילו...
דלס קנדי.
דלס זה קנדי, אבל גם הוא אומר שאגב, שאלטמן צילם בדלס, היה לו דמות שהעבירה סיורים בעקבות רצח קנדי. הוא אומר כאילו, קודם כל יש כאן השמה של דלס, כאילו אנחנו שונים מדלס, וגם דלס זה דרום, אבל כאילו אומר, יש להם גאווה מקומית, ואין לנו שכאן ערכים אחרים, ואצלנו זה לא יכול לקרות.
נכון.
ויהודי לא ירצח יהודי. זה יכול לקרות את זה.
ושוב, אתה כל הזמן אומר לעצמך, איזה עושר, כן, איזה עושר של דמויות שמסתעפות, מסתרגות אחד בתוך השני. אתה חושב על הדברים הכי קטנים, על להקת תום ביל ומרי. אתה חושב על האישה הזאת שנשואה למוזיקאי. אתה חושב כמה המוזיקאי הזה אורגינלי, העמיד מוזיקה כל כך יפה. ואז כמובן הרעיון שיש משהו כל כך חייתי, כל כך יצרי, בדמות של תומי, חשה בתוך בית כלא בניסויים שלה עם ביל, והיא נמשכת כל כך אל תום, ותום מחלק מצופו לכל אישה מזדמנת, אבל לא נותן את עצמו לאף אחד. גם הקטע שבו הוא מסמן את ערכי האינדיבידואליות האמריקאית, הוא יוצא מן השלישייה, והופך להיות לזמר אינדיבידואל. זה מתחיל במערכת של חזרות, הוא עושה חזרות לבדו, ואז בקטע במועדון הלילה, שהוא מודיע לחברים שלו, אני יותר לא בלהקה.
אני הייתי חלק מלהקה.
בדיוק, הייתי חלק מלהקה. האנוכיות הזאת, האינדיבידואליות האמריקאית, אין ערך אמריקאי שהוא לא בוחן אותו, בעיניים מאוד מורכבות, אני חושב גם סטיריות. הרעיון שהסרט הזה הוא הסרט המצליח, הראשון של אלטמן אחרי מש, כל האחרים היו כישלונות נוראים, אפילו מקיי בן מיסיס מילר.
כל האחרים, וגם כל אלה שבאו אחריו.
גם כל אלה שבאו אחריו, עד כדי כך שהוא נלך לעזוב את הוליווד. ג'ימי דין זה כבר לא סרט הוליוודי, ואחר כך הוא בכלל לא עושה סרטים הוליוודיים, הוא עושה סרטים בניו יורק. זה בגלל הטון של הסרט, זאת אומרת, הרעיון שאתה נהנה גם מההומור שלו, גם מהמבט המיוחד שלו, גם מהאלמנטים, נגיד, שדומים קצת לארץ נהדרת. שהם, בכל זאת, ארץ נהדרת, מישהו היטיב להגדיר אותו, קובי ניב, היא ברעיון בידיעות אחרונות, היטיב להגדיר, זה לא סאטירה, הוא אמר, זה בידור.
כי אני, יש
את האלמנט
הגבול הדק הזה, שבין זה שאתה יכול לראות את זה כסאטירה.
ארץ נהדרת קטעים סאטירים לפעמים לא ספק, אבל...
לא, אבל אתה רואה, מה שאני הרגשתי הרבה פעמים, ראיתי את האחיינים שלי רואים ארץ נהדרת, ואותו צורה אפשר לראות את נשוויל. אתה לא מבין את הסאטירה.
נכון.
אתה רואה את זה כבידור.
בידור,
אתה מפספס את הצד הביקורתי.
איזה מערכונים ואיזה קטעים.
אבל גם שיש...
הדומיננטה הוא לא הסאטירית, אבל זה נמצא שם.
נכון.
אבל גם שיש סאטירה, אתה לא רואה את זה כסאטירה, אתה רואה את זה כבידור.
כשאתה רואה את המלצרית הזאת מנסה לשיר, זה כל כך עצוב, זה כל כך עצוב, ומצד שני זה כל כך מצחיק. אין לה שמיעה מוזיקלית. כשהיא עושה You are the one, והיא מרימה את היד לאחד, זה כל כך גן ילדים. זה כמו גננת, זה כמו שהאימא של שני החרשים מלמדת אותם לשיר באמצעות תנועות.
אבל, ואז יש לך את הצנה של החשפנות שלה,
שזה השפלה
קיצונית ביותר. וגם השפלה של כל המושג הזה, כאילו, מה אתם, המבט הגבול הפנשי, שהיא מוציאה גם את הנייר טואלט, שם כדי להגדיל את החזה.
ואת התחתונים,
עוד
וכשאתה לוקח בסך הכל, אני לא זוכר כמה דמויות, לא ספרתי, אבל זה בסביבת 20 דמויות, דמויות שמקבלות טיפול
24 לפי החזה, וכמה שנים אחר כך,
שזה ערוצי סאונד גם שהשתמש,
וכמה שנים אחר כך בחתונה, הוא אמר בוא נכפיל את זה, ועשה סרט עם 48 דמויות, לא כולם כאילו...
אבל אלטמן בנשוויל זיקק את ה... גם יצר, במובן מסוים, בטח היה לפניו, אבל הוא הגיע לאיזשהו סי של הז'אנר הזה, של האנסמבל, מה שאתה קורא, אבל אני חושב שמה שמיוחד באלטמן, שבעצם זה אבא והאימא של גם כל סדרות הטלוויזיה הערבות הדמויות, וכל הז'אנר הזה שהתפתח גם בשנות ה-90 והיום, שאנחנו אוהבים את הרבה סיפורים שמשתלבים. אבל כמו שאמרת קודם על העטפה, אני מרגיש הרבה מהסרטים שבאו אחר כך, השילובים נוצרים כמו טריקים תסריטאים, שאתה אומר, וואו, זה משתלב.
אתה חושב על פול הגיס, למשל.
כן, פול הגיס, שהוא תלמיד של אלטמן.
נכון, כולם תלמידים של אלטמן. אתה לא יכול להיות במאי קולנוע בלי להיות תלמיד של אלטמן.
פול תומאס אנדרסון.
נכון, פול תומאס אנדרסון, מגנוליה.
אבל אלטמן מצליח לעשות זה שאתה מרגיש שזה לא מאמץ, שזה חלק מהרצף הטבעי.
I'm easy. בדיוק.
אני חושב שפ
ואפילו אחר כך בתמונות קצרות הוא גם זה קצת יותר מעולץ אפילו, אבל מנשוויל יש משהו שזה קיום, שזה רצף, ואני חושב שזה משהו מיוחד, כי זה סרט על חברה, זה סרט שמצד אחד זה 24 אינדיבידואלים, אבל מתוך כל אינדיבידואל הוא באמת אתה מרגיש את הקהילתיות, והסרט מעביר לך תחושה של קהילתיות.
מה שנתן לך תחושה של עומס ותחושה של מלאכותיות, נאמר בתמונות קצרות לעומת נשוויל, זה שבתמונות קצרות הוא עוסק, סליחה על הביטוי, בלוס אנג'לס, ואילו כאן הוא עוסק בתעשיית הקאנטרי, המוזיקה הקאנטרי בנשוויל. זה מזכיר את, דווקא את הסרטים שבהם הוא מצטמצם. אתה הזכרת את חתונה, אני אזכיר, כן, אני אזכיר את הסרט על תעשיית האופנה בפריז,
פרט
הפורטה, משהו ללבוש. הנושא הוא כל כך מצומצם, זה קורה מקום אחד, גיבורים שיש להם המון מהמשותה, ושם זה עובד יותר טוב לדעתי.
למרות שהסרט שהרבה לא אהבו, למרות שיש לו חן. אני חושב שההבדל בין פול תומאס אנדרסון למגנוליה לבין אלטמן, בדרך כלל, פול תומאס אנדרסון באמת עושה סיפורים שמצטלבים. רוברט אלטמן עושה אנשים שמצטלבים, ולא סיפורים.
קולנוען של דמויות, ללא ספק.
הוא לא תמיד יש סיפורים, נגיד במשהו שבוש אין סיפורים כל כך. בתמונות קצרות, הוא לוקח סיפורים כחומר גלם. הוא מאבד ספרות. אבל הסיפור אולי הכי מעניין,
זה הסיפור שהוא כתב.
הוא אמא ובת. הוא כתב. שהוא לא סיפור, הוא שתי דמות שהוסיף שם.
נכון.
שלא מופיעות.
שהם לא סיפור, שהם לא קרטר. אם כבר הזכרת את העובדה שפרט הפורטה, משהו ללבוש, לא זכה להצלחה גדולה. שם יש אחד הקטעים שאני הכי אוהב בכל הקולנוע של אלטמן. כי הוא קשור עם העניין הזה של המדיה, וחשיבות המדיה בחיינו. הוא קשור עם העניין הזה של ניסיון לשבור את הקיר הרביעי בין מציאות ובין פיקציה. וזה הקטע שבו מרצ'לו מסטרויאני וסופיה לורן משחזרים קטע מתוך סרט עתיק שלהם.
ניסויים?
ניסויים
אתמול היום ונפל. לא, זה היה אתמול היום ומחר, אני חושב.
אני חשבתי ניסויים
נוספיטל. אחד מהם.
ומשחזרים את הסצנה הזאת בפרש של כמה? 50 שנה או 40 שנה? 30 שנה.
30 ומשהו שנה.
ופתאום המציאות פעם במקום המיתוס, וזה קטע מדהים. אני מת עליו. תחשוב על זה עוד הפעם, כשאתה מסתכל על גלריית הדמויות בנשוויל. ישנו את הדוד של שלי דובל, הדוד של הבחורה.
דמות נפלאה.
קטנטנה, קטנטנה. כל הסיפור שלה זה שהוא חי בעוני, ולכן צריך להזכיר חדרים בדירה שלו. אשתו בבית חולים גוססת, והוא נורא רוצה ליצור מצב שהאחיינית שלו תיפגש עם הדודה שלה לפני מותה. זה כל הסיפור. סיפור שלו, מעבר לזה אין לו כלום.
בן אדם
ותראה מה הוא עושה.
הוא כולו אהבה וערכים וקניעות. נכון. בן אדם הזה עד לרגע האחרון.
נכון.
שהוא אומר לא, אני הבת שצריכה, נכון. הדודנית שצריכה להיות.
ואני יכול כמובן להוסיף עוד נדבך אחד, רק בגלל גילי המופלג. וזה שקינן וויין הוא אחת הדמויות הבולטות ביותר בשחקונה, בשחקנית ההוליוודים של שנות ה-40 וה-50. הוא תמיד מילא תפקידים של גיבור משנה. תמיד הוא היה איזה אתנחתה קומית בתוך סרטים. אני זוכר למשל את נשקיני קייט של קול פורטר, של וכאילו לוקח את הדמות המיתולוגית הזאת של השחקן המשנה, והוא מקנה לה רמה כזאת של אנושיות שאתה לא מבחין יותר בשחקן ראשי לשחקן משנה.
לא אתנחתה קומית, הוא אתנחתה רגשית.
למרות שהוא חלק מהסרט, נגיד שאלכסנדר פיין עושה את זה עם ברוס דרן עכשיו.
נכון, זה אותו רעיון בדיוק. לכן אני אומר, כולנו תלמידים של רוברט אלטמן.
ורק האמת שאפשר לסכם, אבל היה איזה משהו שנשאר לי כזה בהקשר של האומץ וה...
לקיחת
סיכונים. של לקיחת סיכונים. שיש מונח שקראתי שהוא הכניס, היה מכניס שחקני משנה או אנשים שקרא לו הפאניקות, the panics, שאתם... שהוא בעצם מכניס שחקני משנה, שיש להם תפקיד, בוא נגיד הוא עיתונאי, או ביט פארט, או סטטיסטים, שהתפקיד שלהם זה להפריע לשחקנים בזמן השוט. זאת אומרת, לבוא ופתאום לשאול אותם שאלות, לבלבל אותם, לעשות איזושהי פעולה שלא צפויה, ופשוט הוא היה שוטל בתוך הסצנות שחקנים כאלה.
נכון, יתרה מזו, אם אתה כבר נכנס לפרטים על שיטות עבודתו של אלטמן. אחת משיטות העבודה שלו כדי להשיג את האותנטיות, כדי להשיג את התחושה שזה לא מבוים, זה לא לספר לשחקנים מה הולך לקרות. כן. הוא לא היה מספר להם מה קורה בסצנה. הם היו צריכים לאלתר בשנייה כן. שזה קורה.
לא, הם ידעו חלק, לו... הם לא ידעו גם אם הוא מצלם אותם מישהו אחר, אבל עם שלוש נכון. מצלמות, שמונה ערוצי סאונד.
בדיוק.
לך תדע אם אני בסצנה בכלל.
בדיוק. כן. ותחשוב על זה...
כמה... הוא צילם עם שלוש מצלמות או שתיים לפעמים. כן.
כמה זה חשוב לו לעבוד עם שחקנים קבועים, כי הם רגילים לטכניקה שלו. הוא יודע, הוא כבר בדק אותם. הוא יודע שבשעת מבחן הם ייתנו לו בדיוק את מה שהם...
והרבה מהם הוא רצה במקרה. כלומר, נכון. שלי דובה לא הייתה שחקנית.
נכון.
עד שהוא הפך, עד שהוא אמר לה, אתה מתאימה לי.
והיא שחקנית שלו, זאת אומרת, היא לא מזוהה עם שום במאי אחר, היא שלו, נקודה.
יש אנשים זוכרים אותה רק בגלל הניצוץ, אבל היא נכון. כן שחקנית שלו.
נכון.
אבל...
היא לא היחידה, ישנם את הדמויות שהופיעו במש, מאז הופיעו רק בסרטים כן. שלו.
אז זה מראה לך לא רק את האמונה הגדולה שיש לו בשחקנים כבני אדם, אלא באופן כללי גם, אם הזכרת את המדיום, באמונה הגדולה הבזניאנית, אפשר להגיד, שיש לאלטמן במציאות. זאת אומרת, הוא באמת מאמין שאם הוא יאפשר לדברים אמיתיים להתרחש שם, והוא לא יצטרך לשלוט על הכל, אז התוצאה תהיה הרבה יותר... עשירה ומרגשת.
נכון.
זה אמונה של המיסטיות, הכוח המיסטי של המציאות.
אני שוב אומר, הגישה שלו מזכירה לי לעתים קרובות את מישהו שהוא ההפך הגמור ממנו, גודר. תפתיעו אותי, תפתיעו אותי. תעשו לי משהו שאני לא חשבתי עליו. והרעיון שלעתים קרובות דווקא תפתיעו אותי, הוא יותר מעניין מאשר משהו שתכננתי.
כי הוא... יותר, הוא גם כמו גודר עבד בקצב יחסית מהיר, נכון. בין 70 ל-85 סרטים, ב-11 שנה בעת. אבל הוא מאוד מחושב, אינטלקטואל, והוא גם יודע, הוא יכול לעשות סרטים שהם מחוות לברגמן. וברגמן עושה את פרסונה, איך אני מפתח, איך אני הולך צעד אחד אחרי פרסונה. הסרט הכי מתוחכם שנעשה אולי.
ואף פעם אתה לא מרגיש... נכון, אף פעם אתה לא מרגיש תחושת חיקוי. תחושת חיקוי, זה לא חיקוי.
הוא מתכתב.
הוא שואל. זה בערך כמו הקשר בין פארק גוספורד ובין רנואר. זה לא חיקוי, בשום פנים ואופן לא.
רנואר עם עוד שכבה.
עם עוד שכבה. וזה הסוד של במאי יוצר, בעיניי באמת, אני שוב חוזר לעניין של במאי מקולל, בגלל הקונפליקטים הבלתי נגמרים שלו עם הוליווד.
אבל יש לזה happy end, כי בסוף הוא קיבל את האוסקר ואת המחיות כפיים וכבוד כל כך גדול מגם הבמאים הצעירים, כמו פול תומאס אנדרסון שהוקיר לו, קרא לו בכבוד המאסטר שלו, וגם באמת הפרס מפעל חיים שהנשים בתעשייה שלו נתנו לו.
משום אתה לא יכול להתעלם ממנו. אבל כל זמן שהוא היה תחת חסותך, עשית לו את הצרות הכי גדולות שרק אפשר.
אותו סיפור שקרה להיצ'קוק.
נכון. אתם שהוא... מדריך לחיים בכפר, הוא עושה את התכנון שלו, הוא, למרות שהוא סרט מסכם, ואין ספק שהוא מסתיים עם המוות של הבמאי, כי מלאך המוות מגיע, והדמויות הראשיות בסרט, סצנה נפלאה, יודעות שזה המוות, ולא יודעות מי ייקח. הוא בימי אנחנו בבית חולים עבד על סרט נוסף.
מתאים לו.
איזה יופי.
מתאים לו.
זה מראה לנו גם שרלטמן לא רק אהב אנשים ומציאות, הוא אהב חיים.
נכון.
חיים ויצירה. שאלו אותו אם הוא יפרוש, הוא אמר, אל תדברו אותי על המוות.
טוב, אז נראה לי אם זה אפשר לסכם, אנחנו יודעים מה נעשה הבא, או שנשאר...
כן, אנחנו עוברים בוודאות...
לבלתי צפוי.
לא, לאחים כהן, קצת בלתי צפוי. אבל זה יקדם אותנו בעוד שנתיים או משהו כזה.
נראה לי יותר, איזה אחים כהן, ביג לבובסקי באמת?
אני חושב שביג לבובסקי הוא הסרט הכי אופייני.
אני מת עליו, מת עליו.
הכי אופייני.
וזה קופץ לנו 20 ומשהו שנה קדימה.
וזה גם קומדיה.
וגם נשוויל יש בו אלמנטים קומיים.
ואם תסתכלו על הסרט החדש של אחים כהן, אז חוץ משהו גם כמו נשוויל קשור למוזיקה, יש בו עוד כמה אלמנטים אלטמנים שאיכשהו חדרו ליצירה שלהם בסרט חדש דווקא.
יפה, אז...
והם למרות שם כיוון אחר לגמרי של יצירה.
אז מולכם יש לי שיעורי בית לראות את הסרט הזה.
טוב, אז נתראה בפעם הבאה.
נתראה בפעם הבאה, תודה רבה לכם.